שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש באר הגולה. מת המהר"ל מפראג. אם זיכרוני איננו מטעני, אנחנו בעמוד עין תת. אנחנו בעמוד עין תת בעמודה השמאלית. אנחנו עסוקים באגדות תמוהות שנראות לכאורה סותרות את ההיגיון, את השכל, את המוסר, מה שגרם למספר אנשים לבקר את חז"ל. כי אמרו, אם חז"ל אומרים כאלה שטויות, אז איך אפשר לשמוע להם? המהר"ל מפראג, בבאר הרביעי, עוסק בהרחבה, אין פה באר הגולה. יש אחד שוכב.
מה להביא?
הבחור הזה, הוא צריך ספר באר הגולה, תביא לו.
תודה.
המהר"ל רואה לנכון, אם כן, לפרש לא את כל האגדות התמוהות, כי הן מרובות, אבל את היותר תמוהות, ואומר מזה תקיש על השאר. אחת מהן, התחלנו את זה בשיעור שעבר, זה במסכת ברכות, דף זין עמוד א', תניה אמר רבי ישמעאל, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטרי עליה השם צבאות, ואמר לי, ישמעאל בני, אוי בני, אוי בני, ישמעאל בני, ברכני, ואמרתי לו, ריבונו של עולם, ירצון לפניך, שיגולו רחמך על מידותיך, ותתכנס עמנו לפנים משורת הדין, וכולי, ובני ענה לי בראשו, כמה שמלן, שלא תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. הדבר הזה מעורר מספר שאלות, מלבד השאלה של האנתרופומורפיזם, כלומר, דימוי של הקדוש ברוך הוא לאדם, ולא יראני אדם וחי, שעם זה אנחנו יכולים איכשהו לחיות, כי גם הנביאים דיברו ככה. אז אם קשה לנו על רבי ישמעאל, קשה לנו גם על ישעיהו. ולי שבשיעור האחרון עסקנו בשאלה הזאת של ההבחנה בין החוויה הנבואית לבין ההכרה השכלית. אבל הקושי העיקרי זה ברכני. איך הקדוש ברוך הוא זקוק לברכתו של הנברא. ואז התחלנו בשיעור שעבר להסביר שיש איזושהי הקטנה של הנוכחות האלוהית בעולם, כי אם הקדוש ברוך הוא היה נמצא אצלנו בשלמות, לא היה לנו קיום. מה שהוא מהווה את הבסיס של סוד הצמצום אצל המקובלים, או של הכללת הסופיות באינסופיות אצל רבי מאיר בן גבאי, כפי שנדמה לי אתה הזכרת בשיעור הקודם. אבל זה לא כל כך משנה לנו, כן? כלומר, מה שחשוב זה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בשלמות. כך שכאשר ישמעאל, כהן גדול, מתפלל שיתברך השם, אין הכוונה שהוא מוסיף לקדוש ברוך הוא שפע ברכה, אלא שהוא מגדיל את השפע האלוהי בעולם על ידי תפילתו. ואז עלתה לנו שאלה, וכי אלוהים צריך את האדם או שאיננו צריך את האדם? על זה אמרנו שיש ג' שיטות בעולם, שיטת הפילוסופים, שיטת העובדי עבודה זרה ושיטת תורתנו, שהיא, כפי שאמרנו מראש, הנכונה. שיטת הפילוסופים היא שאלוהים איננו צריך את האדם. עד כדי כך שיש לו התעלמות מוחלטת ואפילו אי ידיעה של הנעשה למטה. אין זה מכבודו של אלוהים להשגיח על האדם. זאת דעתם של הפילוסופים, שמצילים את השלמות האלוהית, אבל הופכים את האדם למנותק לחלוטין מהאלוה. עובדי עבודה זרה אומרים שאלוהים צריך את האדם. הוא צריך כי הוא רעב, לכן הוא זקוק לקורבנות, בלי זה הוא לא יסתדר. האמת היא שהדברים האלה מגיעים עד כדי האמירה בספר הוודה, אחד הספרים הקדמונים של ההודים, שבני האדם, שימו לב לביטוי, יצרו את האלים על ידי קורבנותיהם. כלומר, לא רק שהאלים זקוקים לקורבן, הקורבן בעצם יצר את האל. כך נאמר בוודה. היהדות לעומת זה אומרת משהו שלישי, היא אומרת את משל הצ'ונט. כדי להבין את משל הצ'ונט, קודם כל ננסח את דת היהדות בשלושה סעיפים. דת היהדות היא בנויה מסעיף א', סעיף ב' וסעיף ג'. סעיף א' הוא אלוהים איננו זקוק לאדם. מזכיר לכם משהו? זה הפילוסופים. סעיף ב', אבל הוא רצה להיות צריך את האדם. גימל, הוא צריך את האדם. מזכיר לכם את השיטה של עובדי עבודה זרה. נגיד זה אחרת. ריבונו של עולם באמת צריך את האדם, אבל לא בגלל שהוא חייב להיות צריך אותו, בגלל שהוא רצה להיות צריך אותו. אז זה לא פוגע בכלל בשלמותו, עד רבה. הרי הוא יכול כל רגע להפסיק לרצות להזדקק לאדם. כך שהזדקקותו לאדם היא תועלת לאדם ולא תועלת לו. אבל זה לא בלוף, לכן הוא באמת צריך אותו. על מנת להבין את הדברים העמוקים האלה שנאמרו כאן, נשתמש במשל המפורסם, משל הצ'ונט. אמא מכינה את החמין של שבת. ויוסי הקטן מבלבל לה את המוח, מושך בחצאית, עושה שטויות, כדי למשוך תשומת לב, לא יודע מה, כל התסביכים שבעולם. היא לא יכולה ככה להכין את השבת. אז היא מחליטה, למה קוראים לה אמא? כי אמא החליטה, שהיא נותנת ליוסי תפקיד. אתה, יוסי, אתה תהיה אחראי לקלף את תפוחי האדמה של החמין. יוסי מתמלא גאווה, מקלף, מבסוט, בליל שבת, בשבת בבוקר, אומר, האמא אומר, אתם יודעים מי קילף את האדם? יוסי זורח מאושר, הוא עזר לאמא לעשות את החמין. עכשיו, יש את השאלה, האם האמא יכולה להסתדר בלי הקילוף של יוסי? יכולה. אבל, מה? כן. אבל, ברגע שהיא הטילה על יוסי את קילוף תפוחי האדמה, ברור שתכנון הכנות השבת אצלה ייקח בחשבון את מה שיוסי עתיד לעשות. כך שאם יוסי יתרשל בקילוף תפוחי האדמה, החמין לא יהיה מוצלח. למה? כי היא החליטה להזדקק לו. עכשיו, ההחלטה להזדקק לו איננה בלוף. היא לא אמרה לו, תקלף תפוחי אדמה, ואת התפוחי אדמה האלה היא לא מכניסה לחמין. לא. היא משתמשת באותם תפוחי אדמה שהטילה על יוסי להכין. זאת אומרת, עכשיו נעבור מהנמשל אל המשל, זאת אומרת, מהמשל אל הנמשל. אלוהים לא צריך את האדם, אבל הוא רצה להיות צריך את האדם. ולמה הוא רצה להיות צריך את האדם? כי זה טוב לאדם שפעולתו תהיה למען האלוהות. ולכן האלוהים באמת צריך את האדם. כי זה הופך את עבודתנו לעבודה אידיאליסטית ולא אגואיסטית. עד כאן ברור. יוצא לפי זה שכאשר רבי ישמעאל מברך את השם, אז באמת הוא מכניס תפוחי אדמה לצ'ונט. בסדר? הלאה. ברור. יש לנו כלל שכשנותנים משל ונמשל, לא כל פרט במשל יש לו התאמה בנמשל. כך אומר הרמב״ם. אבל זה מספיק כדי לקלוט את הרעיון. בסדר.
זה פוגש, כמו שאמרת עכשיו, את הרעיון של העבוד ואין לנו מקווה ושל
ההזנה
של
הקב"ה בעולם? זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. כן, רק שאני רוצה להוסיף רק נקודה שהיא חשובה, אולי שכחו, שצ'ונט זה קיצור של מילה יותר ארוכה. צ'ולנט במקור, כן? צ'ונט במקור זה צ'ולנט. צ'ולנט זה בא מהצרפתית העתיקה, מתחמם לאט, שולן. טוב, זה היה חשוב מאוד, כי בלי זה לא היינו מבינים את עומק המשל. אז כן, אנחנו רואים לפי זה הרבה מאוד דברי חז"ל שמורים על כך שהפעולה של האדם מועילה כלפי מעלה. או למשל, הביטוי המפורסם, דע, מה למעלה? ממך. כלומר, זה מכוחך שיש משהו למעלה. כן? או לישועתך קיוויתי השם. אז מי צריך ישוע? השם. ישועתך קיוויתי השם. כן, ברור. כלומר, כשאתה... כן, זה נקרא שהוא צריך אותנו. כן, על זה נאמר, אני והוא אושיענה. למה? זה בדיוק זה. לא הבנתי, זה בלוף? אז זה רוצה להגיד שההזדקקות שלו אלינו היא בלוף? אני רוצה להבין משהו, אז בעצם לא עלנו כלום, לא עלנו כלום לפי דבריך.
אני עדיין לא מדבר על התשובה הזאת, שאומרים מצידו, לא צריך להבין מה קטע מצידו, מצידנו
הבנתי ש... תוסיף את המילה רצון, תוסיף את המילה רצון ופתרת. זאת אומרת, הוא רצה להיות צריך, רצה זאת פעולה חופשית.
זה מצידנו מצידו, לא צריך להבין.
אני לא יודע, זה מילים שאני לא מבין, מה זה מצידנו, מצידו. זה מילים, אני אקח משהו, אני מכיר את ה... תקשיב. המילים מצידו ומצידנו אני מכיר. קראתי אותם בכל מיני מקומות. רק אני רוצה לומר שהמילים האלה, צריך לקחת אותם בערבון מוגבל. זה יכול להגדיל אצלנו את עצלות המחשבה. כי גם ההכרה הסובייקטיבית וההכרה האובייקטיבית, באלוהות זה הכל אחד. זה חלוקות שלך גם, החלוקה של בין מצידו למצידו, מצידי וכו'. אפשר לומר שיש מצידו יש מצידנו שמצידו, ויש גם מצידו שמצידנו, כך שיש לך ארבע מדרגות. מצידו שמצידו, מצידנו שמצידו, מצידו שמצידנו ומצידנו שמצידנו. אז כך שאפשר לעשות הרבה חלוקות כאלה. אני מכיר, המילים האלה מצד, למשל, המילה מצד זה אחד השימושים העיקריים, זה במערל מפראג. המערל משתמש במילה הזאת. שלא לדבר על נפש החיים, גם כן משתמש הרבה. אני לא נגד השימוש במילה, רק אני אומר, כמו כל מילה שבה אנחנו משתמשים ברעיונות כאלה, צריך לקחת אותה ברעבון מוגבל. או כמו המילים בדיעבד ולכתחילה. אין? הרבה פעמים אני מסביר לך, זה לכתחילה או זה בדיעבד? מה זה משנה? וזה במציאות, זה כך. טוב, אז בואו נמשיך עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, שבנויה בחלקה לדברים שאמרנו בשיעור הקודם, שהיה לפני זמן רב, אנחנו עכשיו ממשיכים בעמודה השמאלית, בעמוד עין תת. ואומנם, לא, אף פעם זה לא אותו דבר. משל ונמשל הם אף פעם לא אותו דבר, בגלל שכפי שהסביר הרמב״ם בהקדמתו למורה נבוכים, לא כל פרט במשל יש לו התאמה בנמשל. אלא אנחנו מביאים את המשל כפי הצורך להבין את המושג איכשהו, בסדר? אנחנו עוברים מן המושג אל ההמשגה ומהקונספט אל הקונספטואליזציה. טוב, שורה 3, כן? בעמוד עין תת, שורה 3 בעמודה השמאלית. ואומנם כאשר תבין את הדברים אשר אמרנו לך עד הנה פעמים הרבה, אין קשיה ואין תמה בזה, כי לא נמצא כבודו יתברך אצלנו בשלמות כפי מהות עצם כבודו שלו יתברך, ואין זה רק לחסרון הנמצאים שהם בחסרון. שאין כבודו יתברך נמצא, אלא נמצאים כמו שהוא. השאלה מה זה אין וזה רק? אפשר להגיד אין זה אלא, או אין זה רק לחסרון הנמצאים, אלא יש עוד משהו. אפשר, כאן זה יש מקום להתלבטות. ולכך אמר, כאשר אמר ישמעאל בני ברכני, לא שהוא יתברך מקבל ברכה מברואיו, חס ושלום לומר כך. רק הדבר הזה שעל ידי ברכה זאת יהיה הוא, יתברך נמצא אל הנמצאים בניו במידת הברכה. וזה, אגב זה פירוש המילה ברוך שאומרים בתפילה. ברוך אתה מסביר בנפש החיים, שער ב', מקור הברכות. ברוך, ברוך אומר בעל נפש החיים, שער ב', מקור הברכות. כן, כמו שאת אומר, רחום. רחום זה אחד שהם רחמים עליו או שיש מאיתו רחמים? שיש מאיתו רחמים, נכון? אותו דבר גם אומרים, מעיין ברוך. מה זה מעיין ברוך? שיש מאיתו ברכה. אז ברוך אתה, כמובן, מקור הברכות. וזה, מה קרה? אני יכול לעזור?
מה זה קדישה? קדישה,
של מי? את מי אתה רוצה שיתעלה ויתהלל? מה ההמשך?
לא?
שמה, דקוצה בריחו. ששמו יתגדל. אנחנו מביאים, זה אותו דבר.
אנחנו מביאים אותו שהוא יתגדל בעולם, או שאנחנו
אומרים
מציאות?
אנחנו אומרים מציאות. לא, זה מייצר מציאות. זה כמו שאמרו המפרשים, מה זה יתגדל ויתקדש? שיתקיים הפסוק ביחזקאל, שבו נאמר, והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. וזה, שלא יתנהג עם בניו במידת הדין. זה הכוונה. מה? ברכה. נכון, אבל פה הפירוש בתפילה הוא...
העובדה שהוא מבורך, ברוך, גורמת לו...
אפשר גם את זה להגיד. בסדר, אבל העיקרון ברור. העיקרון, מה שחשוב לי זה שהרעיון ברור. איך להיכנס לפרטי המילים, זה פחות חשוב לי בשלב הזה. וזה שלא יתנהג עם בניו במידת הדין, ויכנוס להם לפנים משורת הדין. ודבר זה נקרא ברכה. כי כל ברכה הוא תוספת וריבוי יותר מן השיעור המוגבל. שאין הברכה שנותן לו מה שהוא צרכיו בלבד, כי לא היה זה ברכה. כלומר, קבלת מינימום זה לא נקרא ברכה. תוספת זה ברכה. משהו נותן לו צרכיו, אבל עניין הברכה שהיא לא תוספת, חוץ מן השיעור. ולפיכך אמר, יהי רצון וכו'. כלומר, שיהיו מידותיו בלא שיעור מוגבל, עד שיהיה נכנס עם בניו לפנים משורת הדין, ואז הוא נוהג במידת הברכה, שהוא דבר שמוסיף לעשות. ודבר זה בפרט נקרא ברכה אל השם יתברך. כלומר, הרחמים בעיקר, דין זה לא ברכה כל כך. רחמים זה ברכה. לא מה שהוא נותן שער ברכה, כי כאשר נותן סובע וברכה, שהוא ברכה אל המקבל, אין דבר זה נקרא ברכה אל השם יתברך. אבל כאשר הברכה במידותיו בעצמו, שמידותיו שנוהג עם ברואה והם לפנים משורת הדין, ואין מידותיו מוגבלים משוערים, דבר זה נקרא ברכה אליו. ואם כן, אין זה קשיה, איך נאמר שהוא יתברך מקבל ברכה מן האדם, שאין מקבל דבר מן האדם חס ושלום, רק כאילו אמר יהי רצון וכו', שכך יהיה נמצא אל בניו בברכה. ועל זה אמר ישמעאל בני ברכני, כלומר שביקש שיהיה הוא יתברך נוהג עם בניו במידת הברכה. אנחנו מגדילים את השפע האלוהי שנוהג במידת הרחמים ולא במידת הדין. אגב, אני חושב שיש פה עוד בר הגולה אחד למי שמעוניין. כן? יש פה עוד ספר אחד של בר הגולה. יש כמה? לא, לא, לא. כן, אתה אומר שיש עוד כמה? אני רואה רק אחד. יש עוד, יש, יש עוד אחד ועוד אחד, הנה. שמאלה, שמאלה, שמאלה. ימינה. יפה, נגעת. זה בר הגולה. עכשיו יש עוד אחד, אם תעלה בעוד עוד מדף, ימינה. הנה, עוד אחד. זהו. אז כדאי פשוט שיהיה לאנשים. זה, הרי זה סתם בספרייה. כן, בבקשה. כן. נכון. יפה. נכון. יפה. יפה, מקבל.
על דרך.
מה? נכון. ודבר זה הוא עניין אחד עם מה שאמרו. הייתה פה שאלה איך זה מסתדר עם עוד כמה אגדות מהסוג הזה. הנה. ודבר זה הוא עניין אחד עם מה שאמרו שישראל מוסיפים כוח וגבורה למעלה. וכל הדברים האלו אינם נאמרים על עצמו יתברך. רק שכך הוא נמצא אלא נמצאים. ולכך, מה שאמר ישמעאל בני ברכני, רצה לומר, תברך אותי עד שאני נמצא בברכה אל בניי. וזה כאשר אני נוהג לפני משורת הדין עם בניי, ואולי יקשה עוד. אחר שהוא יתברך רוצה בברכה, אם כן, מי המוחה בידו לעשות? ולהתנהג עם בניו במידת הברכה. ולמה אמר ישמעאל בני ברכני? כן, פה זו שאלה לוגית. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה, נכון? אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה לברך, לא היה, גם אם ישמעאל היה מתפלל כל היום, זה לא היה עוזר. אז אם כן, כך רצון השם, אז למה הוא לא עושה את זה מלכתחילה? האמת היא זאת שאלה שאפשר לשאול על התפילה בכלל. אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כך וכך, והוא נותן. אז הוא יכול לעשות את זה גם בלי תפילה. כן? יש משהו לא מובן כאן. כן? אפשר לומר שלפני... אפשר לומר שלפני שהתפללתי, אני לא אותו אדם כמו אחרי התפילה. כלומר, התפילה שינתה אותי. לפני התפילה אינני ראוי, אחרי התפילה אני ראוי. כן. דבר זה אין קשיה למבין עניין הברכה. כי הברכה בצד עצמה ראוי מצד הנמצאים, שעל ידי הנמצאים נמצא אל הנמצאים במידת הברכה. ודבר זה תוכל להבין, כי כל הברכות הם מן הזולת. כי יצחק ברך את יעקב, ויעקב ברך את בניו, ואין אחד שברך את עצמו. ואילו התפילה מתפלל האדם על עצמו. זאת אומרת, יש קודם כל ברכה מניחה שיש זולת. אז צריך לזולת, שגם הזולת יעשה פעולה. זה כמו שמישהו רוצה לתת לי מתנה. אני צריך לפחות להושיט את היד כדי לקבל את המתנה. כלומר, יש נקודת התעוררות מצד המקבל. ויפה התפילה לאדם על עצמו מתפילת אחרים עליו. שכן אמרו זל, יפה תפילה לחולה על עצמו מתפילת אחרים עליו. וזה כי הברכה, כמו שאמרנו, הוא תוספת. ולפיכך הברכה הוא שייך מן הזולת אשר הוא תוספת, על אשר מברכין אותו. לכך אותו שהוא תוספת, מביא תוספת והוא ברכה. ולא שייך ברכה מעצמו, שהוא בעצמו אינו תוספת. וזהו אומרם, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. כי הברכה שהיא מצד הזולת, ומצד הזה הברכה בפרט, ולפיכך אף האידיוט מביא הברכה. אבל התפילה הוא בקשת צורכו במה שחסר לו. ויותר הוא נקרא צורכו מה שחסר אליו בעצמו ממה שנתפעלים אחרים עליו. ולפיכך מצד הזולת ראויה הברכה יותר, כי הזולת הוא תוספת וברכה. וזה שאמר ישמעאל בני ברכני. כי הברכה היא ראויה מצד הנמצאים, שהם מביאים הרצון שיהיה הוא יתברך נוהג עם בניו במידת הרחמים. שהנמצאים הם ברכה בעצמם, מה שהשפיע מה שמתברך. ולפיכך על ידי הנמצאים שהם ברכה באה הרצון ממנו שיתנהג בניו במידת הרחמים ונמצא לנמצאים במידת הברכה. ולא שהוא יתברך בעצמו, צריך לקבל הברכה מנמצאים, כי ברוך הוא מבורך לשמו לא נבד, רק מה שהוא נמצא לנמצאים במידת הברכה. ומצד הנמצאים שהם ברכה מביאים הרצון יתברך בשפע וברכה אל הנמצאים. כלומר, מה שהוא אמר בסוף, שהמושג של ברכה זה תמיד כלפי זולת. אם הקדוש ברוך הוא היה מברך בלי התעוררות של הזולת, בעצם אז היה פעולה בתוך עצמו. בתוך עצמו אין כאן ברכה. אז זה לא היה ברכה. נגיד, או נגיד את זה לפי סגנונו של רמח"ל, שהמהר"ל לא הכיר, אבל רמח"ל אומר משהו מעניין. אם הנברא הוא לא המקור של טובתו, אז זה לא טובה שלמה. זה דבר עמוק מאוד. זאת אומרת, אם אני מקבל בלי שעשיתי שום דבר כדי לקבל, זה בעצם זה לא שלי באמת. כן. למשל, יש כלל, עובר ירח אמו הוא. העובר והאימא שלו זה אותו דבר. ברגע שהעובר יצא החוצה, הוא כבר שני דברים. הוא כבר דורש. ואז הוא מקבל. נכון? הצעקה הראשונה של הילד כשהוא יוצא, זה בגלל שנפתחות הריאות. הוא מקבל הראשונה אוויר. אז צריך לעשות משהו. לפתוח את הריאות. ואמר, עכשיו אנחנו ממשיכים באותה אגדה מופלאה, כאן, עד עכשיו עסקנו בסוף של האגדה, שאמר לו ברכני, ואמר לו יהי רצון מלפניך. אבל בתחילת האגדה נאמר שהוא ראה הקטריאל יהיה השם צבאות. זה מין שמות אלה, מה זה הקטריאל? ואמר שראה הקטריאל יהיה השם צבאות וכו'. מה? מה? אתה שואל לי ככה, מדוע התפילה בלשון רבים ולא בלשון יחיד? הרי מי מרגיש יותר את הצורך? היחיד, יותר מאשר הכלל. נכון? זה כדי לחנך אותי שהצרכים שלי יהיו צורכי הכלל. יעיין הכבודו במעין הקדמה של הרב קוק למוסר אביך, פסקה ג' שמה הרב אומר שהתפילה היא גם מבחן לאדם. יש אחד אומר והאלילים קרות יקרתון. מה אכפת לי? אומר, מה יזיקו האלילים למי שכל תאוותו למלא קרסו מעדנים? כן? הוא אומר, ריבונו של עולם, תביא לי תחינה בפלאפל. חסר תחינה. לא היה חריף. כן? זה מה שמעניין אותו. אבל והאלילים, מה אכפת לי מן האלילים? זאת אומרת, התפילה מודדת את מצבו המוסרי של האדם. מה הדברים שחשובים לו? מתוך כך יש גם מקום לתפילה הפרטית. מתוך כך, לא להפך. ואמר שראה. הקטריאל יהיה השם צבאות וכו'. פירוש שהגיע תכלית המדרגה שאפשר לאדם להשיג. כי האלף, הרי כתוב קטריאל. מה זה האלף, מורה, שהוא יתברך התחלה, בקדמון. שהרי האלף הוא התחלה וראשית. ושם קטר, מורה שהוא יתברך נבדל מכל הנמצאים. ואין משתתף עם הנמצאים, שזה מורה עליו, שם קטר. כן, הרי זה... ראיתם פעם קטר בחיים? זה אחד הכלים הכי לא שימושיים שיש בעולם. כובע, עוד איך שהוא אפשר להבין, כובע זה שומר מפני החום, או מפני הקור. זה גם, יש לזה כל מיני תפקידים לכובע. בין היתר להודיע שאתה תלמיד חכם. כן? כי אם אין לך כובע, אז מה אתה יודע בחיים שלך? אבל כתר זה דבר ממש לא שימושי. זה נופל, זה יקר, אתה מפחד שיגנבו את זה, וקיצור, ממש לא מובן הדבר הזה. אבל אחד, זה ממש לא שימושי. אבל אחד הדברים הברורים בכתר זה שהוא מעל הראש. כלומר, הוא לא מאוחד עם האדם, אלא הוא מעל האדם. ולכן כשרוצים להראות על מישהו שהוא מעל כולם, שמים לו כתר בראש. כן? הוא הכתר של, של הממלכה, כמו שהכתר עליו לראש. זה מעלתו. אז גם כן, ושם כתר, מורה שהוא יתברך נבדל מכל הנמצאים, ואין משתתף עם הנמצאים, שזה מורה עליו שם כתר, כי המלך, על ידי שהוא מלך ויש לו כתר, הוא נבדל מן שאר העם. הייתה פעם איזה חוקרת ביהדות, שרצתה מאוד לחקור את כתבי הרב קוק. והיא באה לרב צבי יהודה קוק, אמרה לו, מה פירוש המילה כתר? זה היה לקוח מהקבלה וזה. אז הרב צבי אמר לה, כתר זה תכשיט ששמים על הראש. ולא היה מוכן לתת פירוש אחר. ומכאן כתבה שהיא תחזבה מאוד מהרב. היא לא הבינה שהוא לא רצה להסביר לה, כי היא לא הייתה עוד ראויה. טוב, לא משנה. ושם אל באחרונה, כן? א, כתרי, אל. מה זה האל הזה? הוא לא מסביר אותו? לא יודע. לומר כי אין זה כתר אדיוט, כתר אלוהי. כמו כל המלאכים הנבדלים, יש להם באחרון שם אל, כמו גברי אל. רצה לומר שהגבורה שלו אינה גבורת אדיוט, רק גבורה אלוהית, כן? אתה לא אומר על גבריאל גבר או גיבור, זאת אומרת גבריאל. זאת אומרת שגבורתו היא גבורה של אלוהים. רפא אל, ממונה על הרפואה, והרפואה היא רפואה אלוהית, ואינה רפואת בשר ודם, וכן הכל. זאת אומרת, מי אחראי למשל על איזה תחום יש במציאות? למשל על הנפט. נפטיאל, נכון? כן, ועל הלחמניות. לחמניאל, נכון. ושם שזה אלוהי, שזה כתר אלוהי, לא כתר אדיוט. אז כן, א, כתרי אל, הוא מסביר, א, זה בא להראות קדמון, כתרי זה מלשון כתר שהוא נבדל, אל, שזה אלוהי. בסדר? ושם יא, עכשיו הוא ראה שם רבי ישמעאל ראה, הכתרי אל, יא. מה זה יא? ושם יא לומר, כי מאיתו נברא, הוא משתלשל הכל. וזה מורה, זה בדיוק הפוך, כן? הקטריאל זה נבדל. יא, זה מתגלה. וזה מורה שם יא, שהרי ביא, השם צור עולמים. כי ביוד משמו ברא העולם הבא, ובה ברא העולם הזה. מנחות, כפתת. מה זה שביוד ברא? שהעולם הבא הוא ביטוי של מידת יוד. והעולם הזה ביטוי של מידת ה. יוד זה הכל מרוכז, וה זה מזומן. ה לכם זרה, זה נתינה. זה חסד, ודאי, עולם חסד יבנה. עולם של נתינה. זה ה. לכן זה גם חמש, כנגד חמש אצבעות של היד וכו'. ואחר כך הזכיר שם הוויה, כן? ראיתי הקטריאל, יא, הוויה. מה זה הוויה? כי אחר שבראם והוציאם לפועל, הם צריכים אל התמדת הוויה המקוימת, וזה נתן להם בשם הוויה. כי כן מורה שם של הוויה על הוויה תמידית מקוימת. כן? מהווה תמיד. זה המשמעות של יודקה ואבקה, מהווה תמיד. ודבר זה ידוע למשכילים בחוכמה, כי משם הזה נמצא הוויה התמידית המקוימת ועומדת. ואחר כך הזכיר שם צבאות, כי משם הזה נמשכו ריבוי התולדות אשר בראם, ולא היה עולם מתרבה ולא היו פרים ורבים, ומשם הזה נמשך ריבוי התולדות. ולכך נקרא צבאות מלשון צבא, המורה על הריבוי. צבא זה מלשון לצבוא, כן, להתאסף. הנה אלה שמות הקדושים, מורים על סדר השלשלות כסדר הראוי ונכון בלי תוספת ובלי מגרעת. ולמדרגה הזאת הגיעה כאשר נכנס להקטיר כתורת לפני ולפנים. כלומר שרבי ישמעאל כהן גדול היה אדם עם השגה עליונה. זה מה הכוונה שהוא ראה הקטרי אלי השם צבאות. בסדר? טוב, זה לא מסיים עדיין את הכל. יש המשך שם לדברי רבי ישמעאל, אלא שכיוון שהגיע המבזק, אנחנו צריכים להפסיק כאן, כי זמננו תם, שלום.